רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים חשבון. עם פרופסור עומר מואב ושירה הדס נקר.
אלן עומר, מה נשמע?
היי שירה, אצלי הכל טוב, מה אצלך?
בסדר גמור. אני רציתי לשאול אותך שאלה. תמיד הפרקים נפתחים בשאלה. איך הסחירות שלך?
די גבוהה, כן. אני משלם פה סחירות גבוהה על הדירה שלי.
אני משלמת יופי של סחירות, ואני מקווה שבעל הבית שלי לא ישמע שאמרתי את זה עכשיו, אבל אני יודעת שאתה גם סוחר וגם מזכיר.
נכון.
ואנחנו עשינו לפני כמה חודשים אולי פרק על הנושא הזה של המלחמה במשקיעים, שאתה אמרת שהיא לא מוצדקת.
כן, הטענה שלי הייתה, נחזור עליה בתמצית, שכאשר מנסים להרחיק את המשקיעים, כלומר אנשים שקונים דירה בשביל להזכיר אותה, מרחיקים אותה מהשוק, אז המשמעות היא פגיעה בסוחרי הדירות, והפגיעה הזאת היא מאוד בעייתית, גם דיברנו על זה שזה בעצם לא עוזר להוריד את מחירי הדיור.
תגיד, אבל אני חושבת שחייבים לשאול, אוקיי? אם המדינה רוצה לעזור לאזרחים, למה המדינה לא באה ומתערבת כאן? שתבנה בתים, שתציע סחירות זולה, שלום על ישראל. למה צריך שכל אברה מחדרה יהיה בעל בית ואני אצטרך להתנהל מולו?
תראי, התחושה שלי שהמדינה תעשה את זה בצורה פחות יעילה, אבל לדעתי יש גם מי שחקרה את הנושא הזה.
ואיתנו כאן היום. איזה יופי לנו. אלן עיר הדיאמנדי, את חקרת את הנושא הזה של פיקוח סחירות וייזום של סחירות על ידי המדינה, ונשמח לשמוע קצת ממך עוד על הנושא הזה, מה המדינה עושה נכון, מה לא כל כך נכון, אבל אולי נתחיל בזה שתציגי את עצמך.
טוב, אז אני עירה ארנס דיאמנדי, אני עוסקת בייעוץ כלכלי ומחקר. בעבר ניהלתי את האגף ניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכון, ובעצם לאחרונה עשיתי עבודה עבור פורום קהלת על סחירות מוסדית. מה קורה כשהמדינה לוקחת על עצמה לתמרץ יזמים וקבלנים שבונים דירות להשכרה? יכול להיות שלא נכון לקרוא לזה כך מחקר, זה יותר היה דומה לבדיקת עלות תועלת. מה שעניין אותי לבדוק באותו רגע זה האם בכלל שווה להשקיע בפרויקטים האלה מהצד של המדינה, שזה בעצם הציבור. האם בכלל שווה לציבור להשקיע בפרויקטים של סחירות מוסדית?
אז בואי נקפוץ ישר לעניין, כי כן. בעצם על פניו נראה מה אכפת לי. אם איזה גוף ציבור, גוף למטרות רווח מוסדי, אני לא יודע מי בדיוק החברות האלו, רוצים לבנות ולהשכיר דירות, למה זה מגיע על חשבון הציבור?
למעשה זה לא כלכלי לגופים האלה לעשות את זה בפני עצמם. בלי הטבות מס שהם מקבלים מהמדינה, זה לא סיבסוד של הקרקע, אבל בסופו של דבר כשהמדינה מוציאה מכרז להשכרה, אז באופן אינרנטי המחיר שהתקבל על הקרקע הוא יותר נמוך ממחיר לפרויקט שלא חלות עליו שום מגבלות, שהיזם לצורך העניין יכול לבנות ולמכור את הדירות האלה או להשכיר או לעשות בעצם מה שהוא רוצה. ברגע ששמים איזושהי מגבלה במכרז, זה אוטומטית יש לזה השלכות על המחיר. ואז גם המחיר על הקרקע שמתקבל הוא יותר נמוך, וגם יש כמובן את המרכיב של ההטבות מס.
רגע נחזור אבל להגדרות שלנו. מה זה אומר סחירות מגוף מוסדי? איך זה נראה עבור הצרכן?
זה אומר מקבץ גדול של דירות להשכרה, לצורך העניין בניין או מספר בניינים, שהוא נמצא בבעלות של חברה. אוקיי, זה יכול להיות קרן רית, או שזה יכול להיות יזם בנייה. זה בעצם נכס מניב לכל דבר. הוא מחזיק את הבניין הזה, הוא דואג לתחזק אותו. בעצם כל הנושא של ההפעלה זה משהו שחל על החברה.
אני לא יודעת, לי זה נשמע, ויכול להיות שאני נאיבית כאן, כן? ואתה את עומרי עדכן אותי בתוקף אם אני נאיבית, אבל נשמע לי שיכולים להיות יתרונות בזה שחברות יחזיקו בניינים. למשל, תהיה תחזוקה טובה יותר עבור הדיירים וודאות.
נכון, אז יש פה בעצם תשובה שמחולקת לשתיים. בנושא של תחזוקה, נכון, יש איזשהו יתרון שיש חברת ניהול שבעצם דואגת לכל התחזוקה של הבניין. לגבי ודאות, טוב, זה נושא קצת אחר שאולי נתייחס אליו בנפרד, אבל העניין של הוודאות, בעצם את מתכוונת למשך החוזה, נכון?
כן, אי אפשר ודאות. כל שנה להעיף אותך, ולא מעלים לך כל שנה את השכר דירה.
נכון, אבל גם היום, בעצם אם את סוחרת מאדם פרטי, את יכולה במעמד החוזה לקבוע מה משך החוזה, האם קיימת אופציה בחוזה, ואת יכולה בעצמך, בתיאום עם המזכיר, לדאוג לכך שתהיה לך שכירות ארוכת טווח. אין איזושהי מגבלה, אין איזשהו חסם בשוק שמונע ממך להתקשר באיזה חוזה שאת רוצה. זה נכון שהחוזה שכירות, נכון להיום, זה לא מוצר מדף. אז באיזשהו מובן, השכירות המוסדית הופכת את השכירות ארוכת טווח למוצר מדף.
אז אנחנו מבינים שיש מבחינת הסוחרים יתרון מסוים בזה שהם יכולים לבוא ולשכור דירה ממשקיע מוסדי כזה שמתחייב ועל פי הדרישות של המדינה לחוזה מינימלי של 5 או 10 שנים ובשכר דירה שהוא לא יכול לעלות או שרק צמוד למדד או משהו כזה. השאלה היא כמה זה עולה לנו, מי זה לנו, למשלם המיסים. וזה בעצם לב המחקר שלך, נכון?
נכון.
העלות מול התועלת. אז מה מצאת?
בעצם כשלוקחים בחשבון את הכסף שהמדינה מוותרת עליו, את הוויתור על ההכנסות מהקרקע בתוספת הטבות המס שמקבלים הגופים האלה שבונים ומתפעלים את הדירות האלה להשכרה, אז רואים שעל כל שקל שהמדינה מוותרת, היא מקבלת חזרה משהו כמו סדר גודל של 25 אגורות, שזה בלתי נתפס. זאת אומרת, זה, בעולם אחר זה לא היה מתקיים.
את אומרת שבעצם כדי שהסוחר יקבל הטבה שאת מודדת אותה בשקל, זאת אומרת שהוא משלם שכר דירה שהוא בשקל נמוך יותר משכר הדירה בשוק, אז זה עולה למדינת ישראל, למשלם המיסים פי 4 יותר. כלומר, אם אני רוצה, אם שירה סוחרת דירה כזאת, אז כדי שהיא תהנה מהנחה של שקל, באים אליי, אל עומר, וכמייצג כלל משלמי המיסים, ולוקחים מני 4 שקלים.
בדיוק.
זו המשמעות. ואת יכולה לפרט...
ובדרך לאן הכסף הזה מתגלגל? לקבלנים, לעיריות? כאילו, אני לא מבינה מי מרוויח אותו, אם באמת משלם המיסים שילם 4 שקלים, ואני הסוחרת הרווחתי 1.
אוקיי, אז בעצם ההשוואה היא מול קבלן שלוקח את המגרש ובונה ומוכר את הדירות האלה. יש תשואה מסוימת שהיזמים רוצים לקבל כתוצאה בעצם מהפעילות שלהם, אוקיי? וכמו שאמרתי קודם, בסחירות זה לא אפשרי ללא הטבות מס וללא ההנחות על הקרקע. אז כתוצאה מזה, ככה זה מתגלגל. אנחנו מתחילים מזה שבמעמד המכרז, כשהמדינה משווקת את הקרקע לסחירות, המחיר שהיא מקבלת חזרה הוא יותר נמוך בהשוואה לבנייה חופשית, אוקיי? והצד השני של זה, זה הטבות מס. בעצם התמרוץ של דיור להשכרה הוא מתאפשר באמצעות זה שהמדינה מוותרת על סכומי עתק במיסים. זאת אומרת,
את יכולה לפרט, אירה, את איפה יש לנו קודם כל ויתור במחיר הקרקע. איפה אחר כך הוויתור במיסים?
הוויתור במיסים בא לידי ביטוי בזה שהיזמים שמזכירים את הדירות מקבלים הנחה במס חברות. אם חברה במצב רגיל משלמת מס חברות של 23%, אז יזמים שמחזיקים את הדיור להשכרה, הם יכולים להגיע אפילו למס של 5%, בהנחה שהם מחזיקים את הדירות להשכרה לתקופה ארוכה מאוד ולא מוכרים. יש הטבה נוספת שהיא למעשה פחת מואץ, שזה מה שמאפשר ליזמים שמחזיקים את הדיור להשכרה להפחית את הוצאות הבנייה על פני 5 שנים. שבדרך כלל זה משהו כמו 20 שנה, זה סדר גודל. וזה בסופו של דבר מצטבר לסכומים מאוד מאוד גבוהים.
אז אני חושב שאני יכול לנסות לענות לך שירה לשאלה הכלכלית. עירה פה עשתה בדיקה בעצם יותר של חשבונאות. והשאלה באמת המעניינת כלכלית היא, אוקיי, אז אנחנו מסתכלים שסך הכל המוסדים מקבלים הטבות בסכומי עתק מהמדינה, חלק קטן בלבד כרבע מתגלגל לכיס של של סוחרי הדירות בסופו של דבר. צריך לציין שזה לא רק שהם משלמים מחיר יותר נמוך, אלא יש להם גם משהו שקשה לחשב את הערך שלו, ואני מניח פשוט התעלמת ממנו, שזה תחושת הביטחון שיש לנו חוזה לטווח ארוך. ההבדל נעוץ בזה שהאלטרנטיבה היא למכור את אותם דירות במידה רבה למשקיעים פרטיים. כלומר, אם תעשי את ההשוואה, נניח שמדינת ישראל מקצה כמות מסוימת של קרקע, ואומרת את הדירות האלו נמכור בשוק הפרטי. המחיר בשוק הפרטי משקף את הרצון של אנשים להיות בעלי הבית, או את המשקיעים הפרטיים. והמשקיעים הפרטיים מסתפקים בצועה מאוד נמוכה, יחסית לדרישות של חברה עסקית שרוצה תשואה יותר גבוהה. ולשם בעצם הולך הכסף. זה ההפרש בין התשואה העסקית לעומת התשואה הפרטית. יש פה באמת משהו קצת מטופש, אני חייב להגיד, כן? כי אם יש לי פה אנשים פרטיים שרוצים, אף אחד לא כופה עליהם, להשקיע ולספק דירות במחיר נמוך לציבור, בלי שהם מבקשים שקל מהממשלה, לבוא להגיד, לא, אתכם אנחנו לא רוצים, אנחנו מרחיקים אתכם. במקומכם נכניס גופים מוסדיים, ונסבסד אותם בצורה מאוד מאוד גדולה. זה פשוט לא מתחבר, אני לא מצליח להבין את ההיגיון בזה.
יש עוד נושא שחשוב לדבר עליו, וזה הנושא של איך מתקבלות ההחלטות להשקיע בפרויקטים האלה של השכרה. בעצם כל הקידום ותמרוץ ההשכרה המוסדית לא משתקף בתקציב המדינה, חשוב להגיד. לא רק שהמדינה מוותרת על שקל ומקבלת חזרה 25 אגורות, היא גם עושה את זה בצורה שאין סביב זה דיון ציבורי, כי זה בעצם לא תקציבי.
בדיוק כמו הפרויקט של מחיר למשתכן במובן הזה.
נכון.
המדינה במקום לקבל החלטה שקופה, הנה העלות. בואו נחליט האם שווה לנו את העלות הזאת להוציא, לשלם את הכסף הזה בתמורה לזה שנחלק דירות בהגרלה, או עכשיו ניתן דירות להשכרה במחיר מוזל. אין את הדיון השקוף הזה משום שזה לא ויתור, זה לא הוצאה, אלא זה ויתור על הכנסה. ואז כל זה נעלם מתחת לרדאר.
נכון. זה מאוד לא תקין כשמדובר בפרויקטים בהיקפים כאלה ובסכומים כאלה. אחד הפרויקטים שבחנתי בעבודה זה הפרויקט בשדה דוב. המדינה החליטה שזה נכון לתמרץ השכרה מוסדית בשדה דוב, שזה המשמעות שזה בעצם לקחת את האוכלוסייה שגרה באזור הכי יקר בארץ, בתל אביב, ולתת לה עוד איזושהי הנחה בדמי השכירות, שזה בעיניי מטורף.
האמת, זה נורא דומה למחיר למשתכן במובן הזה. זאת אומרת, לא רק שהמדינה בצורה לא שקופה, מסבסדת אנשים מסוימים, ולא רק שהסיבסוד הזה עולה למדינה, כלומר למשלם המיסים, פי ארבע ממה שמערך ההטבה, אלא שזה גם לא הולך באמת למי שנזקק. בסופו של דבר, תהיינה דירות באזורים מאוד יקרים שיהנו מהם מי, אנשים בעלי הכנסה גבוה. לפי מה? את יודעת, אגב, לפי מה הם קובעים? מי יקבל את הדירות האלו? מה המנגנון?
כרגע לפחות זה מנגנון של הגרלות.
שכל מי שרוצה יכול להירשם? או מה הדרישות?
אני מניחה שיהיה איזשהו קריטריון של דומה למחיר למשתכן, של זוגות, יחידים מעל גיל מסוים.
אבל צריך להגיד שכאילו, באמת, במחיר למשתכן, לצורך העניין, יש כאן איזה דיסטריביושן שהוא באמת מאוד לא הגיוני, ואני מצטערת שאני נאלצת להסכים, אבל אין היגיון בלהגיד, אוקיי, המדינה תממן איזושהי הטבה על ידי הורדה של מחיר הקרקע, וההטבה הזאת לא תחולק בהכרח למישהו הכי נזקק, והיא לא תחולק באופן שווה לכולם, היא תחולק באופן שרירותי לאחוזים בודדים באוכלוסייה.
נכון, זה כאילו, בדיוק זה.
ואני רוצה להגיד שאני לא מסכימה איתך על הנושא המסוים של אובדן המדינה מהכנסות שהיא יכלה להפיק על עלות הקרקע. אני באופן אישי לא מבינה למה המדינה צריכה להכניס כל כך הרבה כסף עבור הקרקע שהיא מוכרת. אם היא רוצה להוריד את מחירי הדיור, שתצמצם קצת מה שהיא מרוויחה על עלויות הקרקע. זה בלתי נגמר.
וואי, תודה אלוהים, שירה, תודה, כן. תודה, הרמת לי. בואו נדבר טיפה כלכלה. סליחה, כן. זו טענה מאוד נפוצה, ואני שמח ששאלת, או טענת, והיא טעות מאוד נפוצה, שגם מי שלמד קצת כלכלה לפעמים פספס את העניין. הרי מה קובע בסופו של דבר את מחיר הדירות? מבינים, יש ביקוש, יש היצע. כשמסתכלים על מחיר דירה, אפשר לפרק את זה למרכיבים. אפשר להגיד, אוקיי, כמה זה באמת לבנות את הדירה, כל החומרים והעבודה, וכמה זה הקרקע, ואנחנו רואים שבעיקר באזורים המבוקשים, הרוב זה הקרקע בכלל. ואז אפשר להגיע למסקנה השגויה, שהדירה יקרה בגלל שהקרקע יקרה. אבל האמת היא הפוכה. הקרקע יקרה בגלל שהדירות יקרות באותו אזור. זה עניין של שנייה שירה, זה עניין של שיווי משקל. זאת אומרת, מחליטים על כמות קרקע מסוימת לשחרר, אוקיי? עושים מכרזים לקבלנים, נניח שהיו עושים את המכרז הסטנדרטי כמו שבעבר, מי שמשלם את המחיר הגבוה ביותר, הוא זה שמקבל את הקרקע. עכשיו, את אומרת, לא, בואו נעשה, נוריד את המחיר של הקרקע. אז מה יקרה? אם יעשו רק את המהלך הזה של להוריד את המחיר של הקרקע, אז קודם כל ברור שכל משלמי המיסים נפגעו, כי אנחנו נצטרך לשלם את המס הזה במקום אחר. כלומר, שקל שלא נכנס לקופה, הוא בדיוק כמו שקל שהמדינה הוציאה. זה בסוף יגיע על חשבון משלמי המיסים. אבל האם זה יוריד את מחירי הדירות? זה לא משפיע על ההצע, ההצע אותו הצע. זה לא משפיע על הביקוש, הביקוש אותו ביקוש, ולכן המחיר יהיה אותו מחיר. ההפרש ילך לכיס של הקבלנים. לכן המציאו את כל השיטה העקומה הזאת של הגרלות ומכרזים על המחיר הסופי לצרכן. אז באמת חלק, לא הכל, חלק מהעלות על הציבור מגיעה לכיס של אותם זוכים אקראים בהגרלה. ולכן, אם מדינת ישראל רוצה לעשות חלוקה מחדש של ההכנסה, לקחת מהעשירים לתת לעניים, לקחת מכולם ולתת באופן אקראי לאנשים, בבקשה שתעשה את זה. למה צריך לערב דירות בכל העניין הזה?
המדינה גם ככה לוקחת מהעשירים ונותנת לעניים, זה חלק מהמנגנון. אבל...
נכון, אז אגב, לכן אגב, לא אתה... צריך לערבב את זה עם דירות שעושות בדיוק את הפעולה ההפוכה.
אבל רגע, אחרי עשור... אוקיי, של משבר בשוק הדיור. אני לא יודעת, אני מקווה שתסכים איתי שיש משבר, אני לא יודעת. אחרי עשור של משבר בתחום הדיור, המדינה מנסה לעשות כל מיני דברים כדי לפתור אותו. מדוע הוא אינו נפתר?
בדיוק בגלל מה שאת אומרת, שהמדינה מנסה בטעות לפתור את משבר הדיור, שהוא משבר של מחסור בכמות, על ידי התערבות במחיר. הדרך היחידה זה להגדיל את הכמות. אין אפשרות לעשות הוקוס פוקוס. אני רוצה אבל לחזור רגע לנושא שקצת ככה תיתנו מתחת השטיח, ואירה הדגישה אותו קודם. אפשר גם בחוזים פרטיים לחתום על חוזה ארוך. וזה אולי לב העניין. כלומר, כשאני טוען, ואני רואה גם את הכתבות שבעיתונים, מרב ארלוזורוב מדה מרקר ביקרה את הממצאים שלך, למרות שבעבר היא דווקא הלכה נכון, עם הכיוון הזה.
נכון.
יש לי תחושה שברגע שהיא רואה את המילה כהלת, זה מעורר שם איזו הסתייגות. והטענה הייתה שכן, נכון, זה לא יעיל, זה בזבזני, אבל... זה פותר בעיה. מה הבעיה? השוק הפרטי מציע רק חוזים לשנה או שנה פלוס אופציה שנה. ואין בשוק הפרטי חוזים לעשר שנים. ומה התשובה שלך לזה, אירה?
שוב, נכון שחוזה, באופן כללי, חוזה סחירות זה לא מוצר מדף. אז אני לא יכולה עכשיו ללכת לשוק הפרטי ולהגיד, יש חוזים כאלה, יש חוזים כאלה. חוזה זה נתון למסע ומתן בין הסוחר למזכיר. אני לא אוהבת לטעון טענות על סמך אנקדוטות, אבל באופן אישי אני מכירה אנשים שגרים עשור בדירה, משום שיש להם חוזה שכולל בפנים אופציה, שמאפשר להם להאריך את החוזה כל תקופה מסוימת. עכשיו, ברור שלאופציה כזאת של הארכת חוזה יש מחיר. זה לא משהו שמגיע בחינם. חשוב גם להגיד שהאופציה הזאת היא מטיבה לא רק עם הסוחר, אלא גם עם המזכיר. רוב האנשים שמזכירים דירות, לפחות אלה שלי יצא להתקל, הם רוצים, הם מחפשים את היציבות. הם לא רוצים שהסוחר יתחלף להם כל שני וחמישי. ועוד משהו שכדאי להגיד לגבי סוחרים שמתחלפים כל שני וחמישי, יכול להיות שבאמת מדובר בעדפה. אם מסתכלים על הקבוצה של הסוחרים, רואים שמדובר באנשים צעירים לרוב. סטודנטים זה משקי בית צעירים, זה כל מיני, זאת אומרת, ביחס לאוכלוסייה הכללית מדובר בסך הכל באנשים צעירים. ואנשים צעירים, יש להם העדפה לגמישות, זאת אומרת, לא בטוח שהם רוצים חוזה לעשר שנים או לחמש שנים, לפעמים הם לא יודעים מה קורה איתם עוד שנה או עוד שנתיים.
אבל האם חוסר היציבות הזאת לא מכתיב שרק הצעירים יוכלו להיות סוחרים? זאת אומרת, אם אני הורה, יש לי ילדה, אני בונה על זה שאני אהיה בכמה שנים הקרובות באותה מערכת חינוך, בשכונה שבחרתי, בכל מיני דברים שאני צריכה יציבות לגביהם. אני לא יכולה לאבד את החוזה באמצע ולהעביר, אז אני חייבת לקנות, זה דוחף אותי להיות בעלת דירה גם אם אני לא מעוניינת.
אוקיי, אז כמו שאת אמרת, אם את משק בית מטיפוס מסוים, שמה שחשוב לך זה היציבות, אז במעמד מסע ומתן עם בעל הדירה, פשוט תחליטי שזה מה שמעניין אותך, ותחפשי את החוזים שמעניינים אותך.
שירה, וכל המאזינות והמאזינים. קודם כל, אני יכול גם קודם כל אנקדוטה, כמו שאירה אמרה, הצעירים חיים בסחירות, אז כצעיר בנפשו גם אני חי בסחירות. אני כבר קרוב ל-30 שנה סוחר ומזכיר, ואני חייב להגיד שהניסיון שלי בכמה דירות שעברתי, כי עברתי בכל זאת כי אני רציתי לעבור, תמיד הייתה לי יציבות. התופעה הזאת שמקבלת כותרות בעיתונים היא לדעתי היוצא דופן ולא הטיפוסי. אני אף פעם לא קרה לי בעצם שבעל דירה זרק אותי מהדירה אחרי שנה או שנתיים. אלא תמיד יש עניין להמשיך את החוזה לשני הצדדים.
אבל זה אומר שהבעל דירה שלך לא רוצה למקסם את הרווחים שלו.
לא, למה? הוא אומר לי, תשמע, זה מחיר השוק כרגע, ואם אני אעזוב, זה מה שהוא יקבל, זה את מחיר השוק. הוא לא רצה, בעל הדירה לא רצה לעשוק אותי, זה נכון. אני אגיד לך יותר מזה, יש לי גם את הצד השני שאני מזכיר. אני יכול להגיד, אני בקושי מעלה את שכר הדירה, מפעם לפעם מעדכן בכל זאת, ואף פעם לא קרה שרציתי לסחוט את הדיירים שלי יותר. זאת אומרת, המון המון דוגמאות אני מכיר, אני מדבר עם אנשים שסוחרים ומזכירים. אני לא רוצה להגיד שאין בעיה, אבל התחושה המאוד חזקה שלי זה שניפחו את הבעיה הזאת, של אי אפשר לחיות בסחירות יותר משנה או שנתיים, וחייבים כל הזמן לעבור דירה, זה פשוט לא תיאור נכון של הדברים. אבל עכשיו כלכלה. ובעצם אני במידה רבה אחזור על דברים שאירה אמרה, אבל אני אתן אותם יותר מהזווית, איך כלכלן רואה את זה. אם אני סוחר דירה ואני מקבל אופציה, לאופציה יש ערך כלכלי. כלומר, מה זה אופציה? לי יש את האפשרות להאריך את החוזה, אבל אני לא חייב, זה אופציה. רוב סוחרי הדירות רוצים אופציה, הם לא רוצים להתחייב לחוזה ארוך שנים. זה לב הבעיה. עכשיו, אופציה שווה כסף. ואין סיבה שבעל דירה יגיד, אוקיי, סבבה, אני מזכיר לך ב-X שקלים, ואני אתן לך אופציה ל-10 שנים, בחינם. אין סיבה. כי בעל הדירה מסתכל, רגע, אם המחיר ירד, אז אני לא אקבל את שכר הדירה שנסגר בחוזה כאופציה, כי הדייר יגיד לי, יאללה, אני הולך למקום אחר, או שתוריד לי. זה אופציה. לעומת זאת, אם המחיר עלה, את תהני מעליית המחיר, לא אני. זאת אומרת, בעל דירה שנותן אופציה, הוא מפסיד מזה כסף. ולכן יש לה אופציה מחיר כלכלי. כלומר, מי שרוצה ביטחון כלכלי ולשכור דירה ל-10 שנים, צריך בתנאי שוק לשלם על זה, בעיקר אם הוא רוצה אופציה ולא התחייבות. וכמו שאנחנו לא מסבסדים לאנשים חדר נוסף, למה אנחנו צריכים לסבסד את האופציה הזאת כמשלמי מיסים? במיוחד שאין פה שום מנגנון של צדק חלוקתי. אלא באופן אקראי, הנה עומר מואב, בעל הכנסה גבוהה, החליט להיות מישהו שגר בסחירות. והמשמעות של זה תהיה אם יאמצו את מדיניות ממשלת ישראל, ונניח שאני אזכה בדירה בהגרלה, ששירה ואירה, שהן בעלות הכנסה יותר נמוכה ממני, ישלמו עבורי חלק משכר הדירה את המחיר של האופציה. אני לא רואה בזה שום היגיון, לא יעילות כלכלית ולא צדק כלכלי.
עם הדברים האלה שעומר אומר ואת אומרת, אז מה הרציונל של המדינה בלקדם את הפרויקטים האלה?
האמת היא שאין לי תשובה לזה. שוב, כאנקדוטה, כשכתבתי את הנייר, אז אמרתי, בטוח יש רציונל של המדינה לקדם את הפרויקטים להשכרה, אני אחפש בפרוטוקולים של ועדת הכספים. והאמת היא שחפרתי המון בפרוטוקולים של ועדת הכספים. המון אנשים דנו בנושאים של מיסוי משקיעים ופרויקטים להשכרה והכל, ואף אחד לא שאל את השאלה, כמה זה עולה לנו? האם התועלת מצדיקה את העלות הגבוהה הזאת של הפרויקטים? זאת אומרת, לא היה דיון בכלל ענייני בסיפור הזה, תמיד היה איזשהו קונצנזוס שפרויקטים להשכרה זה טוב וצריך לקדם את זה, נקודה. לא דובר לא על מחיר ולא על שום דבר מהסוג הזה.
אבל יש לך איזשהו סיכום של כמה זה עלה עד היום, כמה זה עוד הולך לעלות למדינה? כמה כסף שפכו שם?
אני יכולה רק לדבר על הפרויקטים שבדקתי. הפרויקט של שדה דוב, אנחנו מדברים על משהו כמו מיליארד שקל.
עלות למשלם
עלות המיסים. עלות לציבור, זה כן. עלות ציבורית מטורפת, שזה כסף שיכול היה ללכת למקומות אחרים. מישהו החליט שצריך לשים את זה בדיור להשכרה, למה? למה לא בנושאים אחרים? מי החליט שדיור מקבל עדיפות ולא למשל חינוך או בריאות או לא יודעת, או כל דבר אחר?
את אומרת שאף אחד לא החליט בגלל שזה לא בתקציב. שזה למעשה לכן, בגלל שזה חוץ תקציבי, זה הורדה במחיר הקרקע, אין בכלל מנגנון של סדרי עדיפויות מול צרכים אחרים.
נכון, נכון מאוד.
כן. אני רוצה להוסיף לעניין הזה, מת, כי אותי זה כל כך הטריד, שבזמנו דיברתי עם כמה מהאנשים במשרד האוצר שקידמו את הנושא הזה, וגם מהם אני לא הצלחתי לקבל תשובה ברורה. תראו, במיוחד הפרדוקס הוא שמצד אחד שאני שואל, למה אתם ממסים משקיעים פרטיים? הם בסך הכל עושים פה שירות פנטסטי לציבור הישראלי. הם קונים דירות, הם מזכירים אותם במחיר עם תשואה נמוכה, זאת אומרת, זה שירות פנטסטי לסוחרי הדירות, ואותם אתם רוצים להרחיק. אז לזה יש להם תשובה. הם אומרים, אנחנו רוצים להוריד את מחירי הדיור, צריך לצנן את הביקושים בשוק. הקדשנו פרק שלם להסביר למה זה לא נכון, אבל בסדר. יש להם, לשיטתם זה נכון. אז אני אומר, אוקיי, אבל אז איך תזכירו דירות? יש לנו פתרון לזה. נלך למוסדים, נעודד אותם, להזכיר דירות. אבל מה ההבדל? הרי אם אתם רוצים להרחיק משקיעים פרטיים, כי הם מגדילים ביקושים לדירות, וזה מעלה את מחירי הדירות, אז אתם אותם מרחיקים, אבל אז אתם מכניסים מישהו אחר. הרי הם עושים במקרו-כלכלה, זה אותה פעולה בדיוק. אתם בסוף מנהלים פה מדיניות, שהיא אחד הפוך מהשני. מצד אחד מרחיקים את המשקיעים הפרטיים כדי להקטין ביקושים לדירות, מצד שני מכניסים את המשקיעים המוסדיים שמגדילים ביקושים לדירות, אז מה עשיתם במקרו-כלכלה? לא עשיתם כלום. אבל בסוף אתם מקבלים תוצאה שנניח במקרה הטוב מספר הדירות להשכרה הוא ללא שינוי, אבל עם עלות מאוד כבדה למשלם המיסים. הסיפור פשוט עקום לחלוטין.
אבל אתה אומר, אוקיי, חלק מהרעיון הוא שיבנו דירות במיוחד עבור זה. זאת אומרת, יגדילו את ההיצע והמשקיעים לא בונים דירות במיוחד עבור זה.
כן, אני חושב שזו טעות נפוצה, כי בעצם בסוף במקרו-כלכלה יש לנו ביקוש, ואם משקיע פרטי קונה מקבלן דירה חדשה, או משקיע פרטי קונה דירה יד שנייה, זה בכלל לא משנה. בסוף, כשאנחנו רוצים להבין מחיר של דירות, יש לנו את סך הכל הביקושים, ואם דירה יד שנייה נגרעת מהשוק, אז זה משפיע על הביקוש לדירות יד ראשונה באותה הצורה, בדיוק כמו שאני קונה דירה יד ראשונה, ויש לנו מגבלה מבחינת כושר הייצור של דירות, גם מצד הבירוקרטיה וגם מצד יכולת הבנייה פיזית, וזה לא משנה בכלל אם קבלן בונה דירות בשביל למכור אותם למשקיעים פרטיים, או שקבלן בונה דירות בשביל למכור אותם לקרן רית. מה זה משנה? אין לזה שום חשיבות.
זה מזכיר לי קצת את משחק הכיסאות. כשהמוזיקה מסתיימת, אז יש כמה אנשים שנשארים לעמוד בחוץ, ואז זה כאילו המדינה באה ואומרת, אנחנו נפתור את הבעיה שאנשים שבחוץ על ידי זה שנצבע שלושה כיסאות בצהוב. אוקיי, אז מה פתרתם בעצם? אתם מתעסקים כל הזמן בהקצאה מחדש, במקום להתעסק בעיקר שזה הגדלת ההיצע, שזו הבעיה האמיתית בשוק.
כן, נראה לי שאני יכול לסכם, אולי שירה לא תסכים עם הסיכום, אולי כן, אבל יש פה מהלך שהוא לא יגדיל את היצע הדירות, הוא לא יוריד את מחירי הדירות, הוא יוריד את מחירי הסחירות לבודדים שיזכו בהגרלה, על חשבון הציבור, בצורה לא יעילה, בצורה לא צודקת ובעלות אדירה. על כל שקל שהסוחר דירה יקבל, בעצם הציבור ישלם 4 שקלים. יתייעלו, זה יהיה רק 3 שקלים. כשיש לזה שימושים אלטרנטיביים לכסף הזה, שימושים יותר ראויים, ואף אחד לא עושה בכלל את השאלה של מה אפשר לעשות עם הכסף, כי זה לא חלק מהתקציב.
אני אוסיף לך עוד איזה הערת אגב, אני נאלצת להסכים איתך, אבל אני אוסיף עוד איזה הערת אגב, על זה שבמובן מסוים זה גם פלסטר של 7 או 10 שנים, תלוי כמה זמן החוזים האלה. זאת אומרת, הקבלנים יכולים לבנות, מקבלים את הטבת המס עבור ההשכרה של הדירות ל-7 או 10 שנים, ואחר כך הם יכולים למכור את זה בשוק הפרטי, בשווי שוק. ואז מה עשינו? הם קיבלו את ההטבה. בסוף הדירות האלה, הרי אתה לא בונה דירה ל-7 או 10 שנים, אתה בונה אותה ל-50 או 70 שנה.
נכון, זה חלק אגב מהמחיר של הפרויקט, זה גם, זה חלק מההטבות. שנותנים לקבלנים, בזה שאומרים להם, או לקרנות הרית, או מי שלא, כל המוסדים שרוכשים. זה בדיוק חלק מההטבות שמגיעות על חשבון הציבור. שאני מניח שזה גם בחישובים שלך, אירה.
כן, נכון. אמנם זה לא דובר על 7 או 10 שנים, אנחנו מדברים על דירות שיוזכרו למשך 20 שנה. קשה כרגע להעריך מה יקרה עם זה אחר כך. זאת אומרת, קרנות רית גם מקבלות הטבות מס על לקנות הדירות האלה כעבור 20 שנה, אז כרגע לדעתי זה עוד מוקדם לראות מה יקרה בתום ה-20 שנה. אנחנו רק בתחילת הדרך. אני מקווה לפחות שהפרויקטים האלה לא יתפסו תאוצה, ועכשיו זה יהיה המחיר למשתכן החדש, שבעצם בונים להשכרה בהיקפים כאלה ומשווקים את זה בהגרלות. אבל טוב, הזמן יגיד, אני מניחה.
אנחנו נהיה כאן כדי לעקוב, כנראה, אולי, נראה ב-20 שנה הקרובות.
כן, הפודקאסט עושים חשבון, צפוי בעוד 20 שנה להיות, כרגיל, הפודקאסט המוביל בכלכלה.
תודה רבה לך, אירה דיאמנדי.
תודה רבה.
שהצטרפת אלינו היום והחכמת אותנו בנושא הזה, וזה היה הפרק שלנו של עושים חשבון.
תודה רבה, שירה. תודה, אירה.
תודה לכם.
ועד כאן הפרק הזה של עושים חשבון. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נוי, עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, דני תימור, מנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, והדס דרוקר, מנהלת הדיגיטל. בצוות התוכנית גם הילה שמש, שלי גואטה, אביגיל רוזין ומיכל לברטובסקי. אתם מוזמנים לעקוב ולהזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם. אתם מוזמנים לדבר איתנו על הפרק בפייסבוק של עומר מואב או איתי שירה הדס נקר בטוויטר. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.